ביום תשעה באב יקראו לנו, יקרוא בלילה מגילת אשה, וביום פעם שנייה. למעשה, כמו שבפורים נוהגים לקרוא מגילת אסתר פעם בלילה פעם ביום, בסדר שבפורים יש ברכה על המגילה. כמו שתקיינו חז"ל, כמו שזה יום שמחה. אבל תשעה באב, כיוון שאנחנו מאמינים שזה עתיד להפך ליום ששון ושמחה, אז אין ברכה על מגילת איכה. ועיקר החיוב של הקביעה זה מגילת איכה. זה תיקן אותה ירמיה הנביא. ומובא בגמרא גם סימן עומדים בתשעה באב, ספר קינות, דברים מראים של ירמיה ואיוב. ומכאן למדנו שצריך לקרוא מגילת איכה. הקינות, תקנו אותם עוד בזמן הגאונים, תקנו הקינות, אחר כך באו הראשונים והוסיפו עליהם כל מיני קינות שתקנו הן בלילה, הן ביום. הקינות, תקנו אותם הראשונים, מיוסדים על דברי המדרשים. אז נקרא איזה קינה אחת, ננסה להבין אותה, לבאר אותה, ואחר כך נראה כפי שהשם נעזור. הקינה הראשונה שמתחילים, מתחילים עוד כי ירד אש מן השמיים לירושלים. מה זה ירד אש מן השמיים? מדרש במגילת איכה אומר על הפסוק, ממרום שלח אש לעצמותיי וירדנה. מה זה ממרום שלח אש לעצמותיי? כשנצר עליהם שיחרב את המקדש, אז נתן הקדוש ברוך הוא לגבריאל, קרא אותו ונתן לו גחלים שיוריד אותם על ירושלים כדי להעלות אותה באש. כי אם לא היה נשרפת מהשמיים, נאמר ויצאת אש בציון. כך אנחנו אומרים בתפילה, כי אתה השם באש הצתה. מה זה אתה השם? הגזרה הייתה וההוראה הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא להוריד אש מהשמיים ולשרוף את בית המקדש. אם לא היה יורד אש מהשמיים, את המקדש לא היה נשרף. ולוי אומר, שש שנים השאיר גבריאל את הגחלים העוממות בידיים שלו. למה שש שנים? אמר, אולי יחזרו בתשובה. לא חזרו בתשובה, ואז הוריד את הגחלים למעלה. אז זה אמר, עוד כי ירד אש מן השמיים לירושלים, עיני עיני יורד המים. למה כפל עיני עיני? אבל הוא עלי כפר. שהפסוק אומר, עיני עיני יורד המים. אומר רבנו ארי, חודשי הקיץ רומזים בשבעה מקווי הראש. בראש יש שני אוזניים, שני מקווי העיניים, שני מקווי החוטם, ואחר כך הפה. אז הגולגולת, אומר רבנו ארי, זה כנגד ניסן, שזה כתר. כן, יצאנו ממצרים בחודש ניסן. שני נקבי האוזן זה אייר וסיוון, לכן הם חודשים טובים. שם באייר פסח שני, וסיוון יש בו שבועות. אחר כך שני עיניים זה תמוז ואב. תמוז ואב, ותמוז הוא כהעיר, ובאב נשרף את המקדש פעמיים. ולכן אמר, עיני עיני יורד המים, שאלה חודשים של בכי, שבוכים בהם, בעיניים, ושאר החוטם זה אלול, אלול זה תפילה. לכן אמר הפסוק, ותביא לדעתי, וחתום לך. והתפילה ידועה, עולה כריח ניחוח לשמיים. לכן, כנגד נחלה אף השם, עכשיו היה השם את ריח הניחוח. זה באלול. אז אב הוא כנגד העין. כן, עין אחת זה כנגד חודש תמוז, עין שנייה כנגד אב. בערב יום שני, נהנה עין אחת כנגד חורבן בית ראשון, עין שנייה כנגד חורבן בית שני. כך אמר, תירת קודש איך נשמה? זה בית המקדש. מה זה תירת קודש? שכל הקדושה שבעולם הייתה שם. שמשם הקדוש ברוך הוא היה נגנב בכבודו על העולם כולו. כל העולם היה ניזון מירושלים, שנאמר יפה נוף משרוש תדל קריית מלכיה. שבע שמיים עד מה, זאת אומרת עד מתי אנחנו נהיה בגלות הזאת. בת מלך אמה, זאת אומרת הבת מלך היא כמו השפחה, ועוד הקדשה היא בעיניים. זאת אומרת אנחנו כמו אישה זרה, כמו שאמר לצלתמה, היה הקדשה היא בעיניים. כך אמר, יהיה אב בו שימשי כדר חודש אב, והאבונות הוכפדו בו הצרות, כמו שאמרה הגמרא, חמישה דברים קשים לראות את המודר ואת שם באב. אז כמה אתה למנות עוד דברים אחרים שקרו במשך החודש. אהרון הכהן בו נהדר, למה אמר נהדר? כי כתוב לפני כן, התורה כתוב שאמר לו לעלות להר והכניס אותו לתוך המערה, וציפה לאהרון לפשוט את הבגדים והלביש אותם את הנעזר, ואז שכב אהרון וזכה במיטת נשיקה. אחרי זה שירדו מההר, כתוב שירד רק משה רבנו עם הנעזר הכהן. היו שם בישראל כאלה שדיברו ורימדו ואמרו שאולי חס ושלום משה רבנו ואלעזר עשו ביניהם איזה חס ושלום, איזה תוכנית להעלים את אהרון הכהן. מיד ויראו כל העדה כי גבה אהרון, אז ראו דמות מיטתו פורחת לשמיים, ואז ידעו שמעת השם הייתה זאת. ויקרו כל בית ישראל את אהרון 30 יום, עשו 30 יום הספד עליו. כן אמר אהרון הכהן בו נהדר, כי לא היו בשעה שהוא נפטר, והיה רק משה רבנו עם אלעזר הכהן. וגם עיר הנהדר בו חרבה פעמיים, זו ירושלים שנחרבה פעמיים. כן אמר, נגמרה הלילה הזה אבים, שהוא ביטל שהלילה הזאת אמרה שנגזר ויתקוע בלילה אבו, אמר להם אתם לחיתם בחייה של חינם עתידים לבכות בחייה לדורות. ואותה לילה נגזר שיהיה בחייה לדורות. כן אמר מרה הלילה הזה אבים והיא נמחיד אל שימורים, וזה אל שימורים בין פסח. מאז נחרב את המקדש כבר אין את השמחה, כמו שהתורה אומרת שכל השמחות שהיו שחרב את המקדש התבטלו, אז אין את אותה השמחה. ואותי אחרים אין מוציאה מלמצל. נוהגים אחרי זה לומר פרשת האזינו, ולמעשה זו השירה שמשה רבינו אמר אותה לפני פטירתו, ולהם דברי התוכחה שמדבר חי ידוח אחד אלף שניים ונצור לבבה ולא קיצורם בחרם ואשר הסגירם. כל התוכחות שאמר ראו עתה כעני עמיד הרי תפילת עבית, כשמסיימים תפילת עבית אומרים את הפינה למי יפקד. זו גם אחת הפינות הקדומות שנזכרו בספרים הקדמונים, הבר אותם אחד מהגאונים, לא ידוע לנו בדיוק שמו, אומר למי יפקד וכף עקד לבחי המהר והמון מעל יסבן. זה אומר, על איזה מהם אני צריך לבכות, ועל איזה מהם אני צריך להכות כף. למה בזמנם היו נוהגים להכות כף לאות אבן. גם כשהיה מכריז החזן את השנה של החורבן, היו כולם מכים כף את כף. אבל בבכי המהר, והמון מעי השנן. על המקדש לארון, או קירובים אשר עורבים בכיפות שם יקנה. מקדש צריך להיערך לעוונות רבים, ובחורבן הפסדנו הכל. עכשיו כל כלי וכלי, כל חפץ וחפץ מבית המקדש ראוי להספק לפני עצמו. שהרי בבית שני הגמרא אומרת היו חסרים חמישה דברים, אז על אותם חמישה דברים הסתלקה שכינה, לא היה שכינה. עכשיו העוונות הרבים לא חמישה דברים ולא חמש וחמש מאות ולא חמשת אלפים, עשרות אלפים של כלים כולם נעלמו. אז לכן הוא אומר, על איזה מהם אני אתחיל? אם על המקדש עצמו, מה שהיה בו זה ארון הברית, שזה היה העיקר, או קירובים, היו קירובים בבית ראשון, בבית שני לא היה קירובים, גם ארון לא היה. מדוע? כמו שיושיהו המלך הגמרא אומרת, הוא גנז את הארון, כי שלמה המלך, כשבנה את בית המקדש, עפר שלוש מחילות שלוש קומות של מחיבות, אחת תחת השנייה, ועליה בנה את בית המקדש. למה? ידע שלמה המלך בחוכמתו, שבית המקדש עתיד להיחרב. אז מראש הכין, האמת הסיבה העיקרית שהוא בנה שם את כל המחילות, זה עם כהן, חס ושלום, באמצע העבודה. מרגיש שיצאה טומאה מגופו, והוא ממשיך להיות בבית המקדש. כל רגע שהוא שוהה שם, אז הוא עושה עוון. ואסור להיות כשהוא טמא לתוך התחום של בית המקדש. כדי שאיכשהו מרגיש שהוא נטמא, מיד יברח משם, אז יש לו פתח מילוט, היה פתחים, בכל איזה מסדרון, בכל חדר, בכל אולם, בכל תא בבית המקדש, יש פתח סתרים מתחת האדמה, שולף את הפתח ויוצא ועובר דרך שם, מולך דרך מתחת לבית המקדש. זה היה שלוש מנהרות כאלה, שלוש קומות של מנהרות. שם, באחד המקומות, כשהיה המלך, כשידע שעומד לבוא האויב, זה היה בזמן ירמיהו הנביא, ירמיה כבר התנבא על החורבן הרבה שנים לפניכם. ואומר להם שהארץ המקדש להיחרב. לא רק זה, מגילת איכה שאנחנו קוראים אותה, היא לא נכתבה אחרי החורבן, אלא 40 שנה לפני החורבן. זמן יהויקים. אז ירמיה הנביא כבר הודיע על כל מה שעתיד להיות. הכל כבר היה מוכן. אז אם כן, משיח המלך מה עשה? לקח את הארון והכרובים עם הלוחות הברית שיש בתוכם, עם המטה של משה רבנו, ועם צנצנת המן, ועם עבר של עבר פרה אדומה, הכל אשר לכל מה שהיה בארון, הכניס את זה במחילות שמתחת לבית המקדש. שמה היה מונח שמה הכרובים, שם עורבים וכיפות שם יקנן. הפקצור, על הגמרא אומרת, שכאשר באו האויבים, אז היה הקרובים, היו כבין נערי לוויות, היו פונים בחנדיהם איש אל רעהו, והוציאו אותם החוצה והתחילו לצחוק עליהם. שהיו אומרים, והנה אתם רואים שהיהודים אומרים שהם אין להם שום דמויות, אלא הם עובדים באל אחד, שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, והנה תראו מה יש להם בתוך הבית פנימה. על זה נאמר כי ראו הערבתה, זאת אומרת, תראו, היו צוחקים עליהם. זאת אומרת, זה השארון הכירובים אשר עולבים בכיפות שם יקדם, זאת אומרת, עכשיו במקום שכהן נמצא שם, יש שם עורבים, יש שם כיפודים, יש שם בעלי חיים. וכן לאן תוכן אשר הוכן ולוי לנצח בשיר לאל ורנן. התוכן היה אומרים, לומדים שם הלוויים, שכן הגמרא אומרת, היו צריכים להיות בשעת הקורבן שלושתם. כהנים צריכים להיות בעבודתם, והם עובדים את העבודה, ואסור למישהו אחר להתערב בעבודה שלהם. והלוויים, בשעה שמקריב הכהן את הקורבן, הלוי היה צריך לשיר. אז יש שירה בפה, ויש שירה בכלים. ואילו ישראל, היה להם מקום שלהם בעזרת ישראל, שעומדים שם. וכן זה שמביא את הקורבן, הוא לעצמו צריך להיות שם. הבעלים צריכים להיות שם, הוא צריך גם לסמוך את ידו על הקורבן. זה לא אומר מה, דוכן אשר הוכן מלוי לנסח בשיר לאל ולנדל, והיא משמים עלי אורים ודומים, היא משמים לשון משתומן, מצטער. לא כשמצטער, אין לו פה לדבר, אז לכן אמר, היא משמים. עלי אורים ודומים, וזה כבר בבית ראשון, בסוף בית ראשון נעלם, בית שני לא היה להם אורים ודומים. אשר שם כהני משמר יכהן. זאת אומרת, הכהן של המשמר היה ממונה להשמיע על אורים ותומים. שאם יש שאלה למלך, הרי אורים ותומים לא היו שואלים, אלא לציבור. אז מי זה ציבור? המלך היה בא לשאול שאלה, ללכת למלחמה, לצאת או לא לצאת למלחמה, ואז היה מסתכל. ועל ערך חכמים בית אלוהים, מתרזז נהרגו, חכמי ישראל, בתוך בית המקדש, והאויב בא והרג אותם שם בפנים, ובא כוסף כסמים גם מעומד. מה זה כוסף כסמים? מי זה כוסף כסמים? כוסף זה שעושה גורלות. מה פירוש כוסף? לא עושה יום גורל, כוסף עושה לילדים כל מיני פעולות, זריזות, זה לא זה. כוסף שהתורה אמרה, פירושו שעושה כל מיני גורלות, לכן צריך להיזהר, ושואלים, כמו שעושה בתוך התנ"ך, שם מפתח, ולאן זה מסתובב. מסתובב צד ימין, סימן שיעשה את הדבר הזה. תובב בצד שמאל, סימן שלא יעשה את הדבר הזה. זה אסור. מרן בשולחן ערוך פסק שזה אסור מדאורייתא.
מלאק היה חושב.
מרן בשולחן ערוך יורד דעה, סימן קע"ט, כתב שאסור לשאול לא בכוכבים, לא במזלות ולא בגורלות. מה זה גורלות? איך למדנו גורלות? בית יוסף כתב, הביא דברי הבעל, שהבעל כותב שהיו נוהגים לקחת מקלות, לקנף צד אחד של המקל, יש לו מקל, אין קליפה, כל מיני מקלות שפותחים מהעץ, מהעירה. חציו האחד, צד אחד מקלף אותו, וצד אחד משאיר אותו בלי קליפה, אין קליפה. וזורק את זה באוויר, ואומר, אם ייפול על הקליפה והצד הלבן החוצה, סימן שכן. ואם לא, סימן שלא. כמו מפה יצא המטבעות שהיו זורקים, ואומר, איך הוא ייפול למטבע? אומר, הבעל זה איסור דאורייתא. כתב גם הרמב"ן. הרמב"ן גם הביא שזה נקרא קוסם. חשב זה משהו אחר, זה משתמש בקישור. אבל קוסם זה שהוא משליך איזה חטץ, או הריב בה הביא עוד דבר, גם מרן הביא את זה לבית יוסף, גם רבנו ירוחם, שהיו עושים נקודות רישומים בחול, או במים, או עמיה, זאת אומרת הוא עושה נקודות. מה שבא לו, איזה מספר נקודות שיוצא, יוצא 40, 50, כמה שורות, הרי זה מחבר אותם לזוגות. אז רואה בכל שורה כמה זוגות יש, ואם יש פרד, או הכל יצא זוגות. לפי זה יודע, יש לו לוח לפני כן, שאומר לו, אם יצא כאן וכאן זוגות בשורה ופרד, אז זה אומר כן. ואם יצא ככה, אז זה אולי לא כדאי. ואם יצא ככה, אז זה יצא עוד זמן. יש להם כל מיני מפות שלהם. כל זה בכלל קוסם קסמים שזה עשו. אז לכן, זה לא שאתם רואים היום שעושים, זה לא, לא בעיה. גם אם יודעים לך היה איזה מקובל שעשה, זה שלא כדין ושלא כדת. נגד ההלכה. זה אסור. זה אסור דאורייתא. לפי הרמב״ם אומר לוקה. מי שעושה את זה לוקה. זה ששואל אותו, מכין אותו מכת מרדות. מכת מרדות זה יותר גרוע ממכות, כי זה עד שיחזור בו. אז זה חמור. אז מה זה קוסם קסמים? אלא הגמרא אומרת שתקופת עשר, כשהגיע לירושלים, אז הוא ניסה לדעת אם הוא יצליח או לא, כי הוא יודע שירושלים זה העיר של הקדוש ברוך הוא. והיה שנים, היה שומע קול צועק ואומר, עבדה אישה, קום אחריב את הדיני. עבד רע, קום תחריב את בית המקדש, את הבית שלי. סוף, כשמרדו בו, וכמה פעמים הוא עלה לירושלים? שלוש פעמים הוא בעצמו עלה עד שבא להחריב אותו. הרי זו גלות שביעית, כמו שכתוב במדרש, גלות של תשעה באב, זו כבר, זה סיבוב שביעי. לפני כן היה סנהריב, היה תקלת פלעשר, היו אחרים. עכשיו, נבוכדנצר בא בפעם השלישית שלו. מה היה? הגמרא אומרת שהוא פחד, מה הוא עשה? הוא הדליק שלוש נרות. נר אחד הדליק באלכסנדריה, לא דלק. הדליק נר בהצלחת, זאת אומרת, הכיבוש של אלכסנדריה, לא דלק. נר אחד בהצלחת כיבוש קושטא. עוד אז היא הייתה איסטנבול של היום. ולא דלק, איפה שהספינות של המאמרים נוסעים שם, בהמוניהם. ובסוף הדליק נר אחד על ירושלים, ועבד, דלק. ראה שזה כך, ראה שזה כך ועדיין לא השתכנע. שוב, טיפס ועשה דבר אחר, זרק חיצים. חץ לשם קושטא ולא ונשבר, החץ נשבר. חץ לשם אלכסנדריה ונשבר. חץ לשם ירושלים והתקיים. ועדיין לא הסכים, אמר זרק פעמיים וננסה פעם שלישית. פעם שלישית זרק זרעים בתוך לקח קטניות. ושם זה עציץ. עשה אחד לשם אלכסנדריה, לא צמח. עשה אחד לשם קושטא, לא צמח. עשה אחד לשם ירושלים, וצמח. אז אמרנו, השמיים רוצים שהוא יבוא, ובאמת בא לירושלים, ואחרים אותה. תראו, הוא בא כוסף קסמים, גם מעונן. מה זה מעונן? גם הוא בדק באיזה יום, באיזה שעה, מה זה מעונן? מה אומרת אותי, נחשו לו את העוננו. בודק באסטרולוגיה, בודק בגוברות, בודק כל נשאלה, לא משנה במה. ואיזה תשובה שהוא בודק? הוא אומר, עונה זו יפה, עונה זו אינה יפה. עצבי, סיכלתי בדרך, עבר חתול שחור מולי, זה סימן לא טוב. או איזה מישהו עשה לו ככה, או עובד צעק לו, או השני דבר איתו, או זה אמר, זה לא נכון. אז הקשו עליו, רבינו הארי כתוב עליו, שהיה בקי בעברוב הנר, חיים ביטר עצמו, הארי, אני לא יודע, הפתירה שלו. וחיים ביטר כותב עליו, שהיה לו רוח הקודש, והיה יודע מה שעתיד להיות, והיה שומע מה העורב אומר, והוא מסביר לנו. לפעם אחת הלך בצפת, ובאו שני עורבים, היו צועקים, אמר להם רשעים, תלכו מפה. אתם לא מלחמתם על ישראל, אתם רוצים שאני ארחם עליכם? שאלו אותו, מה כבר עליו, אני צעקת? אמר לי, שני העורבים האלה, גדגולם של בלעם הרשע, הוא בלח בציפור. באו לבקש ממני, שנתבדל עליהם. וגירשתי אותם שם. כן, היה שואל יודע קולות של העורבים, היה יודע האילן, העץ, הענפים, התנענעים, יודע מה יקרה בעולם, מה יהיה שער הדולר, שבוע הבא, מה יהיה עוד חודש, איזה שר עומד להתפטר, מי עוד יקבל תיקים, מי יעלה, מי ירד, הכל יודע, מי ימות, מי יבלד, וכן אז הלך, רואי, הוא הנר, הנר דולק, והשלהבת מתנועת, מה אומרת הנענוע של השלהבת, מה זה אומר? הכל היה יודע. ומה זה? אלא הסבר הוא ככה. זוהר הקדוש כתוב, ש-30 יום לפני שיבלה בזה אדם, אחרי 30 יום לפני שיפטר בזה אדם, אחרי 30 יום לפני שמישהו עולה לגדולה, 30 יום לפני שיביח איזה רב גדול, או יקבל איזה שררה, או יקרה לו חס ושלום איזה הפסד, מכריזים ברקיע בדין של מנה, מחליטים שפלוני יעלה, פלוני ירד, פלוני יבלט, פלוני ימות, פלוני יצליח, פלוני יקשה. מכריזים את זה ברקיע, והכל הזה הולך על ידי המלאכים ועובר גלים באוויר. הגלים האלה מגיעים לאיזה עץ או לעץ שנמצא בקיבתך, והרוח לוקחת את הקולות, מגלגלת אותם. זאת אומרת, אני היה יודע לפי הנענועים של העדים, מה עומד לקרות. וכן היה שומע את העורב הזה שצועק, שכתוב בגמרא, כי עורב השמיים יוליך את הכל, ובא כמתיים יגד דבר. ואת הציפורים האלה שמצייצות, בתוך הציוץ שלהם, על הגן של הציוץ, יש הדברים שעתידים להיות. כל הדברים שעתידים להיות, יש בתוך הקולות האלה. אז הוא היה יודע, על ידי שהיה רואה, היה יודע, או היה שומע את הקולות, היה יודע מה עתיד להיות. אז לא שחס ושלום לעשות, אבל כמה שאמרנו שאסור, מרן הרב יוסף כותב, זה דבר שעושה אותו שלא במתכוון. זאת אומרת, הוא אומר כמה. הרי אחד משניהם חייב לצאת. אם יצא זה, זה ככה, ואם יצא זה, ככה. וכן, ייפול המטבע או לצד הזה או לצד הזה, והוא עושה לעצמו סימן, אם ייפול המטבע לצד הזה כך יהיה, ואם ייפול לצד השני כך וכך יהיה. זה שאמר רבו שעושה פסמים גם מהעומנה אומר שהוא חיפש את היום המתאים ואת השעה המתאימה כדי שהוא יצליח. כך אמר, איך החשיכה אור ההלכה? מה זה אור ההלכה? הרי אין לנו הלכה ברורה, זה אחד הדברים העיקריים שצריך לתקוף עליהם בשעה בעב. שמה? תורה הייתה ברורה, כסובת נקייה, הייתה ידועה ולא היה שום מחלוקת. בזמן משה רבנו יש מישהו שחולק עליו. וכן אחרי זה, בדינו של העני, שמואל הרמתי, בזמן דוד המלך, והשם עמו, היה ביקוח בהלכה, אבל אחר נפסק את ההלכה מדי. ואז היו רואים את ההלכה שהיא ברורה ויוצאת לאורה. ומה זה לאמיתה של תורה? פעמים זה אמת, מה שהוא אומר, אבל הדברים לא ברורים, אבל זה גם אמת וגם ניכר את האמת, ניכרים דברי אמת. זה אומר, עכשיו אמונותינו, אין לנו את אור ההלכה. כל אחד חושב שהוא צדיק, צודק. כמו שאמר, בתי האמת נהדרת, שהאמת נעשתה עדרים עדרים. כל אחד אומר, אני עם האמת שלי. והם אומרים לך, איש באמונתו יקרה, אין פסוק כזה. גם את זה וזה יקרה, גם את התנ"ך יקרה. כתוב, צדיק באמונתו יקרה. הפסוק למידה לכאן. והתלמוד כמו גרמות מי יבונן. מה פירוש? והגמרא אומרת, הנה אני השם, מבטל, משענת ומשענה. מי הנה משענת ומשענה? זה רבי יהודה בן תימא, שהיה לו 800 ושאומרים 700 סדרי משנה. לנו אין אלא 6 סדרי משנה. והוא יהודה בן תימא היה יודע בהרבה 800 סדרי משנה. מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו, היה לו מסכת עבודה זרה שהיה לומד אותה. 700 פרקים היה בה. אתה יודע לך כמה תלמוד היה, וזה מה שיש לנו, טיפה מן הים ממה שיש. הזוהר החדוש, כך מביאים בשם הרמק, שהיה הזוהר בעיקרו, כתב אותו רבי שמעון, לפי 22 אותיות התורה. 22, פי 22 מה שיש לנו זוהר, רבי שמעון החיד. ולנו אין אלא עוד זין, לכן נקרא בשם זוהר. והשאר ה-21 אינם. זה כל זה השתקע, שיבוא משיח, את כל זה יחזיר לנו חזרה. כל התורה כולה מחדש, לא נצטרך ספרים, ללמד אותה תורה שקעה פה כמו שהיא. לכן אמר, בהכרח השכה אור ההלכה, והתלמוד כמו גלמוד מי יבונן. גם מה שיש לפנינו אנחנו לא יודעים. שאלו בגמרא, הרי שולחן, הרי בשר, הרי כף, ואין לנו פרח. באמת יש לנו הכל, מוכן לפנינו, אנחנו לא יודעים איך לומדים את הסוגיה הזאת. הכל רשום, הם אפילו להיות כתוב לא היה כתוב. והיו אפילו שמועה לא נאמרה כמו שהיא. לנו יש הכל, ולא יודעים ללמוד. כן אמר, והתלמוד כמו גלמוד, מי יבונן? סוד תורה יש מוציא לאורה, ואת כל סודות התורה, כמה תורה יש, כמה טעמים נאמרו, הכל הלכה להלכה, על כל קוץ וקוץ. והכל משנה ומשנה, והכל פרט ופרט, יש בזה תילי תילים של הלכות. כמו שכותב עליו ראשית חוכמה, אומר, אנחנו לומדים את התורה. כמה אותיות יש במה שאתה לומד ביום, אתה לא יודע לספור. מאות א', למדם, יש בה יוד עליונה, יוד תחתונה, ובן באמצע. ביוד העליונה יש קוץ היוד. בקוץ היוד של האלף, יש שמה תלויים 100,000 ריבו עולמות. ולכן תדע כמה עומשו גמו של מי שמדלג או בולע עוד אחת בלימוד שלו. כמה עולמות מחשיך, כמה עולמות מחשיך. זאת אומרת תדע, אנחנו לומדים תורה, כמה סודות יש בה. תראה עוד אחת לפעמים איזה דרשות דרשו. התקרי הליכות אלא הליכות. מיליות או בריאות. תעשו נפקה מינה, וכן על זה הדרך. בלי סוף יש בתלמוד, אל תקרה. מה זה אל תקרה? לא כל אחד מה שהמציא לעצמו החליט, אל תקרה כך אלא אל תקרה. אל תקרה מרבותיו שכאן צריכים לקרוא כך, ומה שנכתב כך בגלל שיש דרשה זו וזו. אז כל זה, כמה סודות, כמה טעמים, כמה ביורים, כמו שאמרו עליו רבנו הארי, היה עושה ללמוד, רבי חיים גיטן היה עליו, היה עושה ללמוד. כל סוגיה וסוגיה היה תורח לבאר אותה 7 ביורים. 6 לפי הפשט ועוד 1 לפי הסוד. היה אומר שכל סוגיה וסוגיה קלקתי, כך צריך ללמוד את האדם. 6 לפי הפשט כנגד 6 ימי החול, ו-1 לפי הסוד כנגד שבת. שבחול צריך עדיין ללמוד הלכה. כמו שאמר, מזמור לתודה, הרי אמון אדוני כל הארץ. הריאו לשם כל הארץ, ראשי תיבות הלכה. אבל בשבת קבלה, השתחוו לשם בהדרת קודש. השתחוו לשם בהדרת קודש, ראשי תיבות קבלה. אז מחול היה לומד עכשיו הלכה. שבת היה לומד סוד שהיא תורת הקבלה. כן אמר, סוד תורה יש מוציא לאורה. ועוד, וואלה רבנו האי, שהיה הולך בשבת לישון שעה או שעתיים כדי לנוח, כי בלילות החול, רוב לילות החול, היה נשאר ער כל הלילות. כתב הרב חידה, חלילה מחס שכל אחד ואחד יעשה כמוהו, וכל אחד יפתור את עצמו בלימוד תורה בשבת, וילך לישון, ויגיד שנה בשבת תענוג, ואני אלך לי לישון, אלא אנחנו לא נאמרו הדברים האלה אלא לאותם תלמידי החכמים שלא ישנים בלילות החול, נשארים חיים בלילות החול. אבל אנחנו, הרבה אומר לעצמו, הוא שיש לו ספר מעגל טוב, שגם יש יומן איך הוא היה נוהג בימי החול, כמה שנים לא אכל בשר, כמה שנים ישן רק שכב בלילות רק על הכנפה, הכנפה זה ספסל מעץ, וכמה היה מנדד שינה מעינה, מנע מעצמו כל מיני מאכלים ומשקאות ותענוגים. אם הוא היה כזה, אז הוא אומר, אסור לנו לישון בשבת, כמה כל רגע של שבת, כמה שווה כפר כפליים מהחול. אז אם כן, מה אנחנו נעלה? זה אומר חלילה שאדם נאמר כך. אבל אמר רבנו ארי, היה שבת פרשת בלק, תלמידו רבי אברהם הלוי, היה יושב לידו, והיה לומד, וראה את רבנו ארי ששפתיו ממלמלות תוך כדי שינה. רצה לשמוע, תבין שהוא מדבר דברי תורה, רצה לשמוע מה הוא מדבר. התקרב אליו, איתה את האוזן, עד שאיתה את האוזן, התעורר רבנו ארי מהשינה. אז אמר לו, מחילה, אני יכול לי האדום, ראיתי שפתיו ממלמלות, לכן אני התקרבתי. אז צחק רבנו ארי, שאל אותו, למה כבודו היום ממלמל? אמר לו, תדע מכך שכשאני ישב, אני מעלה אותי המלאך ברקיע ושואל אותי, באיזה מקום אתה רוצה ללכת? פעמים שואל אותי אם אתה ללכת לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, פעמים ישיבה של רבי עקיבא, פעמים ישיבה של רבן יוחנן בן זכאי, הם ענה לו כמה תנאים. ואני בוחר כל פעם לאן אני רוצה להיכנס, ואני שומע שם דברי תורה. מה אני אומר עכשיו? שבתי ושמעתי על הסודות של פי האדון של בנעם, מה הסוד הזה ויפתח השם פי האדון, והיא דיברה עם בנעם והוכיחה אותו. והתורה אומרת שבנעם גדול של אומות היה, לא יכל לעמוד בפני התוכחה של אתונו. אתה יושא בגדלה, כשהיה מגיע לזה, היה בוקר, היה אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. בנעם גדול שבאומות היה, לא יכל לעמוד בפני התוכחה של האתון. יוסף הצדיק, קטנם של שבטים היה, הצעיר שבהם, הרב בנימין, לא עמדו אחיו הגדולים ממנו בתוכחה שלו, שאמר להם, אני יוסף אחיכם, אשר בחרתם אותי מצרימה, העוד אבי חי, מה כתוב, ולא יחילו אחד לענות אותו, כי נבלו מפניו. אז אמר לו, אמר להם, אמר רבי אבא יוסף, בגדלה, מה יעשה כל אחד ואחד מאיתנו, שהקדוש ברוך הוא יוכיח אותו, מה יענה? אז היה רבינו ארי שומע שם הסודות. אמר לו רבי אברהם הלוי, אולי כבודו לומר לי, איזה חידוש אחד מהחידושים ששמעת עכשיו ברקיע? אמר לו, תאמין לי, נחיה כעת 80 שנה ואדרוש לך רצוף מה ששמעתי בשעה הזאת, לא יספיקו לגלות לך מה ששמעתי בסודות של האתון של בנעם. וכאן זה אמר, סוד תורה יש מוציא לאורה, כמה סודות יש בתורה, איפה זה כל זה? כל זה מחכה לנו, מתי אנחנו נחזור בתשובה. כמו שכתב הרב עליו השלום, רבי אליהו איתמרי מזמיר, בספרו הידוע שבט מוסר, זה מוסר נורא להיום מה שכתב שם, ושם פרק שלם מהחורבן, אמר כמה אדם צריך להיזהר שלא לגרום עוד עוון ולהשאיר את המשיח עדיין בסדר. אז הוא מתאר כמה חולים יש בבתי חולים, כמה צרות ואיסורים יש, וכולם מחכים מתי הם יתרפאו, כשיבוא המשיח. כמה עקרות יש בישראל שהן בוכות ומתענות וסובלות איסורים קשים ומרים, רוצים יהיה להם איזה הריון או איזה בן, ילד אחד רק שיבוא. כולם מחכים, הרי אם יבוא משיח, הגמרא אומרת, לפקוד את כל העקרות שיש בישראל. וכן כמה אנשים בעלי חולאים, בעלי מכאובים, כמה יש להם ילדים קטנים והם סובלים לפרנס אותם, אין להם פרנסה בשבילם. אז כולם מחכים לנו, ואנחנו שיהיה חולמים ואחר כך המתים שמתו בזמן האדם הראשון ועד ימינו אלה צריכים לקום בתחיית המתים. מתי תהיה תחיית המתים? מיד אחרי ביאת המשיח. ונאמן אתה, אתה חיות מתים, מה אתה אומר? אתה אומר שם, מה מפקר חיים בחסד, חיים מתים, סופך נפלים, ורופא חולים, ומתיר אסורים. הרי זה הוא קיים ומולדו תשני עפה. הוא האדם יושב ומתעסק לו בענייני הגדות, מרכיב קואליציה או על ידי המה. יש לו עוד איזה דבר. תתעורר כבר, תתפלל שיבוא משיח, תחזור בתשובה, והכל יבוא כמו שצריך. גם התורה, כמה סודות יש בה, כמה ביאורים, שאנחנו לא יודעים אותם, לא למדנו אותם, ואין מי שמגלה אותם, על כל זה אומר הרי דפקות. ומי הוא זה הרי הדור יגונן? שכן, בזמן רבי שמעון בר יוחאי, מעשה היה, שפעם אחת בבוקר בא השטן וכתרי משני הקדוש ברוך הוא ואמר, כך וכך עוונות עשו, כך וכך חטאים יש להם. אמר, לא רוצה להחביר את העולם. יצא השטן וירד לעולם התחתון הזה. קם רבי שמעון בבוקר, גמר להתפלל, והנה ראה ענן שחור מכסה את השמש, נהיה חושך. שאל לתלמידיו, למה חושך? אמרו לו, לא יודעים. תסתכל, צעק למה חושך, והנה השטן בא מולו. אומר לו, הוא סמכמן, הנה הכתובת שלו, הנה מספר הפקס והקימן. אומר לו, מה אתה עושה פה? אמר לו, באתי להחביר את העולם. ואיזה רשות? אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. אמר לו, לך ותאמר הקדוש ברוך הוא שעדיין בר יוחאי נמצא בעולם ואין לך רשות להחביר את העולם. מיד חזר השטן אצל הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידעתי גם ידעתי, וכציתי להגיד לך מי זה היה, מי זה בר יוחאי אצלי, שאני גוזר והוא מבטל. כשהוא בדור, אף אחד לא יכול על אותו דור. כמו שהיה בזמן החורבן, ירמיה הנביא, הלך קרא למשה רבנו, והוא לא רצה להגיד לו למה הקדוש ברוך הוא קורא לו. ירמיה הלך בהר העברים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תקרא למשה שיבכה איתי, אמר, אני לא יודע איפה הוא קבור. אמר לו, לך לך מהר העברים. אמר לו, איפה זה? אמר לו, מול הר נבו, שם תעמוד ותצעק בין עמרם ועמרם. הלך וקרא ויצא משה רבנו מהקבר. אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, קורא לך. ואז הלך אצל הקדוש ברוך הוא, מצא אותו בבית המקדש בוכה. הרי זה כתוב שם, משה רבנו קורא בירמיה ואומר לו, קח אותי ואני רוצה לראות מי מניח ידו עליהם, מי מעיז לגרוע בעם ישראל. אמר לו, אם אני הייתי בדור הזה, אף אחד לא היה יכול לגרוע ביהודים. זה אומר, מי הוא זה עלי הדור יגונן? זה ההודעה הזו, מי הנביא היה, חייה בשמו במיוחד. היו חכמי ישראל שבכל דור ודור היו עומדים ובטלים גזרות. מה נענה היום? זה אמר, מי הוא זה עלי הדור יגונן. כך אמר, חללים נפלו, עוללים ויונקים. נפלו חללים, אבל מה? גם תינוקות על אלה שהם לא חטאו, אז זה בגלל עוון אבותיהם. גם עולל וגם יונק. עולל זה אחד שכבר נגמל ממת, חדל ממו, ויונק שעדיין יונק, ואין נקים, ואין חומר וחונן. וזאת כל יום וכל דיל הידים ברוב חבל כמו עבד ועונק. וצריך לזכור כמובן את המקדש מדי יום ביומו, ואפילו בשבת. כן תקנו לנו בשבת לומר ברצל החליצנו, וגם שאכלנו ושתינו, עובדת כאן הגדול והקדוש, לא שכח. אפילו שבשבת מצווה לאכול ולעבוד ואכילה משתייה, אבל היה להעלות על סיתונו, עובד בית המקדש. כן אמרה הגמרא שמשחלה בית המקדש, תקנו, מלא אדם לשולחנו אוכל, ומשאיר מקום ריק לצלחת, זכר לחורבן. מלא אדם את ביתו, צובע אותו בסיד או בצבע, מניח המעל, המעל זכר לחורבן בית המקדש. קנה, של 24 תכשיטים, מלא תכשיטים, מחסירה תכשיט אחד, זכר לחורבן בית המקדש. חתן הולך לחופה, לוקח אפר מקלה ושם בראשו במקום הנחת לקדים. זכר לחורבן בית המקדש. היום שומעים כלי, זכר לחורבן בית המקדש. אז חן אמר, צריך כל יום וכל לילה, בלילה, לזכור את החורבן, להיות מצר ובוכה על חורבן את המקדש. לפי הגמרא, צריך שלוש משמרות טובי הלילה, חלק את הלילה לשלושה חלקים, כל שליש לבכות פעם. אז צריך להתעורר כל שליש. שליש ראשון, שליש שני, שליש אחרון, לפני עלות השחר. אבל הזוהר אמר, לא ככה, אלא מחצי הלילה. מספיק חצות לילה, יהיה ערב חצות לילה, ויאמר תיקון חצות. זה פחות בימים האלה. זה הימים של החורבן, שראוי לאדם לזכור יותר את החורבן. אז אדם אחי, בצהריים, צריך לעשות תיקון חצות, כל יום חצות. אבל בלילה, כל שכן שצריך להוסיף. אלא אמר, כל יום וכל לילה ילין, לרוב חבר, כמו אבל ועומד. חבר זה הכוונה ברוב אנשים. הבל נחלתו, כמו עבד ועונן, כמו שכתוב בגמרא, כמי שמתו מותר לפניו. המדרש אומר, למה אדם דומה בתשעה באב עד חצות היום, כמי שמתו מותר לפניו. עד חצות היום, כמי שמתו מכבר, מקבל כבר תנחומים. אז שמתו מותר לפניו, עדיין לא מקבל תנחומים. אחרי זה, כבר מקבל נכון. אז עונן עדיין לא מקבל תנחומים, אבל מקבל תנחומים. ומה אסתוד? ואח נקרא לקיפון, מדמעי עפר ציון החומר, ואחדן לשמוע הכל מרדן. מה זה ואחדן? במורה כתוב, שנחרד את המקדש גזרו על כלי שיר, שנאמר בשיר לא ישתו יין, ימר שחר ושוטר. אסור לשמוע כלי שיר, ואמרה הגמרה, ובנה לשמעה זמרה ועקב, שזה ציבר. בבית שמשמעים בו כלי שיר, סופו לחרב, שזה ציבר. חץ ולזהר בזה. אז רק איתיל הוא כדי שיש של שמחה, של מצווה. אבל סתם כך שאומרים מצווה גדולה להיות בשמחה, שקר וחזר. והוא כתוב, חיפשתי בכל התריה כמצוות, ושל המצוות לרבנן, אין דין כזה. וזה לא פשוט. זה שמלכדים, אחרי החורבן, לשמוע כלי שיר, אפילו בשאר ימות השרה. לקחת כלי שיר ולנגן, אין לזה יותר. אם זה במצווה, או בגמילה, או חופה, וכן. גם בסיום מסכת יש את כלים. אבל עליו הכי, אסור. ומאז חורבן את המקדש, כתוב שבת, משוש ליבנו, נהפך לאבן מחולל. וזה אדם עדיין צדדי בחשבון, שעל מה ששמח שמחה יתרה. לא רק זה, גם אם אכל סעודת הרשות, כלומר אכל יותר ממה שצריך, ימי החול, אז יעדיין ליתן דין בחשבון על זה. כן, צריך האדם להיזהר, וכל יהיה במידה ובמשקל. הרי זה אמר, הבחינה הבאה, אז בחטאינו, הרי מקדש, בעבונותינו, נשרף לכאן. למה? צריך לדעת, היו שתי פעולות. ביום שמיני באב, בלילה של תשעה באב, פרצו את בית המקדש. ושערים שבית המקדש פרצו, והתחילו לבזוז. את המקדש זה בניין אחד גדול, מלא אולמות, תאים, תחלות, התחילו לבזוז, מנורה, כרובים, שולחן, לחם הפנים, מה שראו שם. עכשיו הגיעו לבית קודש הקודשים, ועדיין שם עוד לא הצליחו להיכנס. ביום תשעה באב נכנסו לבית קודש הקודשים, אבל עדיין לא הצליחו להרוס אותו. עד חצות היום, אז הצליחו להציב אש באחד, בדיוק בשעת חצות, אז פרצה האש. אז פרצה האש, כמו שהוא מובן במדרש איכה, שהיה הולך יהודי אחד, היה חורש את השדה שלו, ועבר שם איזה ערבי אחד, כמובן בדואי. ערבי זה נבד, ואין בא ערבי. ערבי זה שהולך במדברות. ונעקה האתון שלו, ואז היהודי אמר לו, תוביל את הנעליים שלך. אמר לו נעלה, אמר לו, את המקדש שלכם כעת נשרף. איך אתה יודע? אומר האתון שלי כעת צעקה. הרי זה שתי דקות, אמר לו, תחזיר את הנעליים למקום. למה? אמר לו, עכשיו המשיח שלכם נולד. איך אתה יודע? אומר לפי הקול הנעקה של האתון. במדרש שלי את זה, מכאן למדנו שמשיח צדקנו נולד באותה שעה. ובאותו רגע שנחרב את המקדש, אז לא רק נחרב אלא נשרף, הציתו אש בהיכל, היה בוער מהצהריים של יום תשעה באב עד הצהריים של עשירית האב. לכן גם ביום עשירית האב אסור לאכול בשר. אז אם כן, ההיכל נשרף, התחיל להישרף בחצות היום, ואז נולד מלך המשיח. אז אם כן, זה אמר, חטאינו חרם מקדש על החורבן עצמו, אבל נוצר משרח אחד. גם ככה ראינו בגמרא בברכות, אוי לי שהרבתי את ביתי ושרחתי את היכלי. זה חורבן הבית ויש שריפת היכל. אחר כך אמר את העיר שחובר על האדם, היום רצו לסרוף שהכל יהיה עבר, שלא יישאר מה שיותר זכר חס ושלום למקדש, למחוק כל זכר של בית המקדש. וחיד בעיר שחובר על דה, קשרו מספט, צבא השמיים נעשהו חינם. מה זאת אומרת שחובר על דה? ירושלים העליונה. ירושלים העליונה אותה לילה, ובלילה תמיד מלאכים עוברים שירה לקדוש ברוך הוא, שנאמר, יאמר מצפה לנו יחסדו, בלילה שירון ימית, לפיתה לאל חייל. באותה לילה, במקום שירה, אמרו מספט. כל המלאכים. כתוב אמין. אז בחטאינו. אז במדרש כתוב שכל לב תשעה באב, גם כן המלאכים אומרים קילומת. כתוב גם שאפילו הכלים של המקדש בוכים. יש הארון מה בוכה ואומר, הכרובים בוכים ואומרים, המנורה בוכה, השולחן בוכה, אפילו שהמלאך הממונה על זה אומר קינה, כל אחד מחבר קינה עליהם. אחרי אמר, זה בכלל אדם ממד מוסר שבלב תשעה באב לא ילך לטייל, לעשות צעדה וכל מיני שטויות, מפגשים, כל מיני מפגשים. בשמיים בוכים, והמלאכים צועקים, ומי ידע איזה גזרות צריכות להתבטל, אנחנו עסוקים בדברים בטלים. זה לילה שכתוב שמי שבוכה באותו לילה ומתייחד עם החורבן, כל השנה ישמח ולא ידאג. אבל אם אדם יש לו במשך השנה צרות, סימן שבתשעה באב לא בכה. דבר ידוע. זו סגולה בדוקה. צריך האדם לעלות על ראשו, לא יעלה את ירושלים, על ראש שמחתי, שמחתי. כל שכן, יום בכי, יום נורא, כמו יום תשעה באב עצמו. אתם צריכים להיזהר בזה מאוד. אלא הרי שחובר על נע, זה ירושלים העליונה, ששם יש מלאכים ששומרים עליה, שנאמר, החומותיך ירושלים, מפקת לשומרים. אז הם התחילו לבכות את המלאכים, הוא לא יבוא אבוים, הקדוש ברוך הוא לעצמו, זורק אש פה, והוא כביכול עוד, דרך, גד דרך השם, פתולת בת יהודה, הגמרא אומרת שהיה שם אבוקה בן גבקתה, היה עומד על החומה, כל מה שהיו משליחים האויבים, היה זורק ברגל שלו אחורה. אמרו היהודים, אין לנו מה לפחד, יש לנו גיבור חיים, הצבא הכי חזק בעולם, חיל האוויר הכי תוקם, מודיעין הכי טוב, אין לנו מה לפחד, אנחנו מסודרים. אז מה עשו בתשובה? צמקו עד הכוח. סוף מה היה? יום אחד היה הולך על החומה, באותו יום נתקע באבן, נפל ומת. אז הלך הכל. אמר להם את השבוע, אחרי זה ששמחתם עליו, עשה בדם, שנייה אחת עליך, עכשיו אני אתם שאני. ואז היה שם, היו שם עומדים על החומה, ואז קרה מה שקרה, והמלאכים היו צועקים. כן אמר, ואיר שחובר על נח, קשרו מספד, אז אמרו לו לא יהיה. אחר כך כשבאו להחריב את המקדש, באו להיכנס האויבים לשם, ברוך בן ירמיה, נביא, דודו של ירמיה הנביא, הזכיר שם המפורש, והענה את ירושלים למרום. אז לא יכולים האויבים להיכנס. בעת הקדוש ברוך הוא בנגלו, כמי יכול להוריד אותה, חומת בציון, שאמר, יד הרך השם, כמו אדם שדורך בגת עם הרגל, ועוד פעם, פעם שלישית, אמר די, לא שכו רוצה, למה? אם את המקדש לא היה נחרב, לא היה נשאר לישראל סביב ופנים. וכן אמר, המלאכים שם צעקו, בעיר שחובר הרש, נשרו מספד, צבא השמיים נשאו קינה. גם פגעו במלום שלטי יעקב אל השבטים בעצמם, יצאו ממקומם, היו בוכים על חורבן את המקדש. ואף מזלות יזלו דמעה, המזלות באותו לילה היו בוכים. אליה תלה, שור, תאומים, כל אלה. תגלי ישרון חפו ראשם, כימה וכסים כדירו פניהם. מי אלה כימה וכסים? הרד"ק הביא בעמוס, הרי זה כימה וכסים, מוזכר שם בעמוס. אומר שאיר שני כוכבים ברקיע, אחד ממונה על הקור ואחד ממונה על החום. שאם הם לא היו ברקיע, או היינו נשרפים מהחום שיש, או נקפאים מהקור שיש במזג האוויר. אז הם ממונים, קימה ממונה על הכל. הכסיל בשם כוכב, שהוא ממונה על החום, והם מבסטים את המיזוג של האוויר בעולם. אז הם אפילו כדרוך אליהם. והעתירו אבות ואל כי לא שומע, צעקו בנים ולא ענמה. וכל התורה צועק במנעף, ולא נאמן לא יתאוז. זה הקודש חביר וסכים, צבא שמיים שק ושק וסוכה. גם עשה מושג, אז זוהר אומר, שק הוא שחור. תחת את הסכים ותאזרן שמחה. שק צריך שיהיה צבעון שחור. אבל אז מה זה שהקדוש ברוך הוא שם שק בשמיים? מה? אבי שמיים כתבו את הפסוק אומר. ושק עשי כסותה. מה זה שק? למה שק שם? מכירה שניתן, הדואר אומר, ניתן רשות בסקרה אחרה להיכנס לתחום הקדושה. אם לא היה הקדוש ברוך הוא נכסה, כבי אנחנו לא מבינים גם מה זה, מה זה, לא דבר קשני. נכסה בשק שחור את השמיים, הם היו יונקים מהאור שבשמיים והיו נכנסים שם ולא יוצאים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם שק וזה לתורה, כדי שהם לא יוכלו להינק משם. וצד פושט בסדום. השק השני של ההכרה, כוכבים, הסיכון ובאם. אבל העתיד לבוא, כי נצאת כאן בארץ מצרים עלינו לקרוא, כמה שבחינו והקורבן את המקדש והצטערנו והתאבלנו, עתיד הקדוש ברוך הוא לשלם לנו כפל כפליים, בזה שנזכה לראות בנחמת ציון וירושלים, יתקבלו הימים האלה לימי ששון ושמחה.